גבירותיי ורבותיי, הרב הפרופסור, שלום לכם. הפרופסור קרלו שטרינגר, הרב אורי שרקי.
שלום.
הנושא שבחרתי לשניכם, ולכן גבירותיי ורבותיי בבית, זה נושא שולי קצת. הכישוף. כלומר, אני מתבונן מסביב, אני רואה אין סוף יהודים שעסוקים בחישוף. כל הזמן הולכים, קוראים, מי קוראים בקפה, שמים צמידים בכל מיני צבעים, עולים לקברים, אנחנו נבדוק אם לעלות לקברים, גם זה כישוף, מה קורה שם בעסק הזה? האם העלייה לקבר של רבי שמעון בר יוחאי, בהנחה שהוא קבור שם בל"ג בעומר, זה לא חלק ממערכת של כישוף שהיהדות נלחמה בזה?
תראה, יש ניו אייג' בכל חברה, אז יש
כישוף זה ניו אייג'.
בוודאי, זאת אומרת, היום יש איזה מין שבירה של תבניות החשיבה שקיבעו את האדם המודרני, אפשר לומר. והיום בתקופה הפוסט-מודרניסטית אנחנו יותר נוטים בקלות, ואולי בהשפעת האנתרופולוגיה, לחזור אל צורות חיים שמשוחררות מן הרציונליזם. וזה מה שמפגיש אותנו עם הגבול הדק בין אמונה שיש לה יסוד מוסרי ויראת שמיים לבין הפגניות והמגיות.
כלומר, המגיקונים והמגיות, את כל השדה הזה רואה כחלק מהווי דזור.
הייתי אומר לך, תראה, יש סוגיה בתלמוד, מסכת שבת, שאומר, הלכות כישוף כהלכות שבת. שיש מותר לך תחילה, ויש אסור דאורייתא, ויש חייב קראת. זאת אומרת, השאלה היא על מה אתה מדבר. זאת אומרת, האם ההתנהגות המעין מגית היא אוטונומית, זאת אומרת, אתה אומר, יש לדבר הזה סגולה, ואם אני נוגע בדבר הזה, אז אני משתנה, או שיש
קודם כל... או שאני משנה אחרים, או שאני מונע מעד כוחות רוע להגיע,
או שאני מתחיל כל יום מהנקודה המוסרית הפנימית. למשל, אני אתן לך דוגמה, שתיית יין ביום פורים. צריך להיות שמח, אז שותים יין. יש לי כאילו, האם אתה שמח ולכן שותה יין, או בגלל שאתה שותה יין אתה שמח. זה מה שזה בעצם הנקודה המבדילה.
אני אינני מבין במצוות כאלה. יש מצוות אחרות שאני שומע לעצמי את הזכות להבין, אז עזוב את זה. אבל תראה, אני כשאני שומע אותך, אז קודם כל אני שומע אצלך איזה רוח סלחנית כזאת.
זה ממש לא.
מול חסידית. אתה אומר, יש כאלה וככה לדאורייתא ודרבנן ואני לא יודע מה. ואני רק יכול להביע את דברי בחילתי מאנשים שמאמינים בחומר.
אבל גם אתה עוסק בכישוף. כן, תראה, אתה לבשת חולצה הבוקר וכתבת את הכפתורים לפי סדר מסוים. האם אני לא יכול לראות בזה התנהגות מגית? כן? או ההחלטה שלך שאתה מסתרק בבוקר. גם זה מגי, כי אתה רוצה לעשות איזשהו רושם. אלא מה? אתה בעצם רוצה אם אתה בא
להגיע... סוגיה של הגדרת מגיה, זו איננה מגיה. אני לא מתכוון להשפיע עליך, אני גם לא מתכוון להשפיע עליי, אפילו פסיכולוגית לא, עקב כך שפה מקופטר, אלא אני לא רוצה שיזרקו אותי מערוץ אורות, אז אני מקפטר את החוצה.
למור שיש לנו התנהגויות שהן ביטוי לאיזשהו עולם ערכי שלנו. עכשיו, אם אתה הופך את ההתנהגות למכנית במקום היסוד הערכי, זה הכישוף.
הפרופסור קרלו שטרנגר, בוא נגדיר מה זה כישוף.
לא רצית.
החלפתו בצורס. בוא נגיד ככה, בוא נגיד שחשיבה מגית, אי אפשר להגדיר אותה בצורה לא קונטקסטואלית. כי אם חשיבה היא מגית, כן או לא, היא פונקציה של הקונטקסט של איזה מידע בעצם היה אמור להיות נגיש לבן אדם. בפפואה נאוגינאה התגלו לא מזמן עוד שבטים שבין לא היו באף מגע עם אף תרבות אחרת.
נהדר להם.
עכשיו, אם הם אומרים שהעץ הזה שהוא הנשמה של המייסד הזה וככה, אני לא הייתי קורא לזה חשיבה מגית על רקע זה, שאין להם לא תפיסת עולם, לא מתודולוגיה, לא איזושהי דרך אחרת, לאמת אחרת מה הם העובדות בעולם. אני חושב שאנחנו, אם אנחנו רוצים להגיד מה מגי ומה לא מגי, זה פונקציה, אני חושב, של איזה רקע זה יש לו. עכשיו...
רציונלי לא רציונלי, זה משהו אחר.
תראה, חשיבה מגית.
היא לא רציונלית, אבל לא כל המחשבה לא רציונלית היא אידיאומגית.
זה גם בתחום של מחקר, חברתו שלי בחוג, חקר את זה הרבה מאוד, פרופסור גיורא קנן, דרך אגב, דיוויד היום, הפילוסוף הסקוטי של המאה ה-19, אמר, אמר באופן מאוד מעניין, זה מאוד נכון שאנשים נוטים כמה שיותר לחשיבה מגית ככל שהם מרגישים חסרי אונים. אז ככל שאנשים מרגישים מאוימים יותר, הם רוצים איזה שהם תקסים, שגם כשבמובן מסוים זה לא עושה שום דבר. עכשיו, תראה את זה.
הפרופסור שטרינגר, שמע, ממך שמעתי לא פעם. התופעה
היא כלל עולמית.
זה בדיוק. ממך שמעתי לא פעם, נניח יום אחד באת אליי עם הנתון, כמה באנגליה עסוקים בקישף. נדמה לי, באת עם 60-70 אחוז, משהו כזה.
זה דווקא, אני חייב להגיד, זה לא הייתי אני, ובגיע אין לי שום נתון על
אנגליה. לעשות סוס.
כל מה שאני יכול להגיד.
החברות האירופיות ששם עסוקים, אנשים חרשים חרדה, אי בטחות.
לא, לא, דווקא, אין לי נתונים על אירופה, מה שיש לי באופן די מעניין, זה של כולנו, זה הצמיחה הפנומנלית של כל מיני כתות ודתות בארצות הברית, כל יום שני וחמישי. אני חייב להגיד לך,
כבוד הרב שרקי,
אני חייב להגיד לך שאתה צריך ביזנס מנג'ר יותר טוב. דת, מתברר, זה ביזנס לא יאומן. יש כנסיות שקמו לפני 5 שנים, יש להם כבר איזה 4 מיליון...
כך אתה בהם, דת משגשגת ביותר, המשגשגת בעולם הזה.
ונט אסט ואליו של 10 מיליארד דולר. אז אתה צריך, אתה יודע,
אני לוקח אותך.
אני רוצה לשים...
תאמין לי, אתה רוצה מנג'ר יותר טוב.
אני ברשותכם, אחרי שגמרתם להיות יועצים עסקיים אחד מול השני פה, יוצא איזה ביזנס, יוצא כאן מיזם חדש, עסקי כישוף וככה, דתות, אל תשאלו מה. אני לסיום רוצה להעלות משהו. מופיע סיפור באחת מפרשיות השבוע האחרונות, מופיע סיפור של נחש הנחושת.
נפלא.
בסיפור נחש הנחושת, אתה רואה את האי נחת שיש לחלק מהפרשנים. וגם למדרש.
למשנה.
אמרתי, וכי נחש ממית וכי נחש מחיה. אמרתי גם למדרש.
חזקיהו מלך יהודה.
אפילו שום משנאי. זה בסוף. זה בהמשך הדרך הוא הרס את נחש הנחושת.
כיתת נחש
הנחושת. נכון, נכון, נכון. אבל היחס לזה, שבסוף רשי עוד מסכם את זה, שהוא שם את זה בראש החזית, זה לא נחש הנחושת החייה או המית, אלא אם אתה מתרומם, מסתכל למעלה, כוחות ואנרגיות. האם אנחנו יכולים להתבונן ביהדות ולהגיד בתרבות היהודית, אני לא יודע מה זה היהדות, להתבונן בתרבות היהודית ולהגיד שתרבות היהודית באופן אקטיבי לרוב היא נגד מגיות והיא נגד כישוב באופן
אין
אקטיבי?
אין שום ספק. אין שום ספק. כלומר, היהדות היא כוח מניע, מונעת הרבה מאוד מהמלחמה בכישוב, גם אם סממנים של כישוב נמצאים פה ושם.
הפרופסור שטרינגר.
לא עשיתי מחקר השוואתי, אבל בוא נגיד ככה, הרקע זה
של יהדות. למיטב הידוע לך, מלימודיך הטובים בשנים קודמות?
אם אני מסתכל מה שקורה כרגע בארץ, לא נראה לי שזה הצלחה מאוד גדולה.
עלינו עובדי עבודה זרה, עלינו עובדי עבודה זרה.
אבל הרקע באמת עלייה של מה שאתה לפני כן בצורה כל כך פלורליסטית, אמרת ניו אייג'ית אחת, אני חושב גם אני חושב שזה ניו אייג'ית, זה תמיד היה, זה חלק, כאמור, זה אני חושב חלק מהצרכים היותר פרימיטיביים של הנפש
האנושית.
עם המילים הללו של תפו תפו תפו, אנחנו נסיים. זו בשורה גדולה לאומה גבירותיי ורבותיי. תודה שהייתם איתנו. הפרופסור שטרינגר, הרב אורי שרקי, תודה רבה לכם. להתראות.